אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
באוהליך. בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
מתוך דברי הימים א', פרק כ"ט. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ואתה אלוהינו מודים אנו לך, ומהללים לשם תפארתך. שלום לכם מאזינות ומאזינים. בפרק י"ב שבבשורה על פי לוקס, מובא משלו של ישוע על העשיר הטיפש, שאגר נכסים בשביל עצמו, והזניח את יחסיו עם הקדוש ברוך הוא. הביקורת של ישוע נגד העושר והגירת הממון אינה ביקורת סוחפת וחד משמעית. כתבי הקודש לא דיברו באופן כוללני על העושר כעל דבר שלילי. במשלי פרק י' ופסוק ט"ו נאמר, הון עשיר קריית עוזו, מחיטת דלים רישם, שפירושו הוא שהעושר הוא מבצרו של העשיר והעוני חרפתו של העני. עושר יכול להיות סימן לברכה מאלוהים, בתנאי שהוא הושג ביושר ונעשה בו שימוש לטובה. אבל אם העושר הושג מתוך חמדנות ובדרכי מרמה, והוא גורם שמשעבד את העשיר שמוכן להשפיל עבורו את העני, הוא עושר מושחת, ונגדו יש דברי ביקורת חריפים בכתבי הקודש. בעמוס פרק ב' ופסוק ו' נאמר, כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. ובפרק ד' פסוק א', שימעו הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם, הביאה ונשתה. ובישעיהו פרק א' נאמר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים, כספך היה לסיגים, סובעך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. גם ישוע לא חסך את ביקורתו כלפי העושר, כשהוא מתמקד במניעים שמדריכים את חייו של העשיר. לא העושר בפני עצמו היה מקור לביקורת שלו. הוא לא טען שכל העשירים אנשים מושחתים, ועובדה היא שהוא התארח אצל עשירים. הוא לא הטיף לבטל את הרכוש הפרטי או לחלק אותו לעניים, והוא לא דרש מחסידיו לחלק את רכושם עם מאמנים אחרים. בהרבה מהמשלים שלו מופיעים בעלי אדמות ואדונים כנגד עניים ומשרתים, לא כפולמוס נגד חוסר הצדק, אלא כעובדת חיים שיש ללמוד ממנה. הוא לא לימד שהבעלות על רכוש כשלעצמה היא המכשול, אלא העושר המשעבד, הממון שהופך לאדון ומכוון את חייו של המאמין וגורם לו להישחט יחד עם ממונו. אחת מהכרזות המפתח שלו בנושא זה הייתה בדרשה על ההר שבו הכריז אין איש יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויוהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. העושר הוא מכשול בדרך למלכות השמיים, משום שהאדם נוטה מטבעו לבטוח באושרו ולא באדוני ובדברו. ישוע לא התעסק בניסוח תיאוריות חדשות על הצדק או אי הצדק שברכוש, על מקורו של העושר וחלוקתו הצודקת. יחסו כלפי העושר היה חופשי מהגדרות קובלות, באותו אופן שהתייחס לרשויות השלטון, לכובש הרומי ולשותפיו היהודים, משום שהקרבה של מלכות השמיים מעפילה בחשיבותה על כל אותם דברים ונוטלת מהם את עוקצם. האל מודד את יחסו של האדם לרכושו, את הדרך שבה הושג ולא את הכמות האבסולוטית של רכושו. זהו הרקע למשל על העשיר הטיפש שהשיג את עושרו ביושר והיה אדם שומר חוק, אולם העושר היה לו למכשול משום שהוא התמקד בהגדלת עושרו ותוך כדי כך הזניח את העושר האמיתי שתמון ביחס הנכון עם הקדוש ברוך הוא. מי שמכיר את הלימוד של ישוע על העושר בדרשה על ההר יבחין כי מדובר על אותם עקרונות, אולם הצורה שבה מגיש לוקס את הדברים היא מקורית ומעמיקה יותר. מיד לאחר המשל העשיר הטיפש, בפסוק 22 שבפרק י"ב, מביא לוקס את מסקנתו המיידית של ישוע מהמשל. אמר לתלמידיו, לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון והגוף חשוב מן הלבוש. אלו הן מילים פשוטות ועמוקות. לעתים קרובות אנו שקועים כל כך בסיפוק הקיום החומרי ושוכחים את האמת הפשוטה הזו. יש מימד נוסף לקיום האנושי, מעבר לקיום הפיזי. מילות המפתח להבנת הפסקה כולה הם אל תדאגו, כשהמילה היוונית מורה על דאגה עמוקה עד כדי חרדה. מילים אלה מבטאות אמונה חזקה בהשכחה העליונה, אמונה שבאה לידי ביטוי במילים מפורשות באיגרת הראשונה לפטרוס, פרק ה' ופסוק 7. השליחו עליו כל יהבכם, כי הוא דואג לכם. שהוא למעשה ציטוט של תהילים, פרק נ"ה ופסוק כ"ף ג', השלך על אדוני יהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. האמונה בכך שאלוהים משגיח ודואג לצרכינו, באה לידי ביטוי כבר בחוקי השבתון והשמיטה שבתורה, חוקים שנשמרו בכבדנות בזמנו של ישוע. בקשר לכך יש לציין את יציאת מצרים, שבה עזבו בני ישראל את מצרים, בלי לשאול איך יוכלו לצאת למדבר ללא מספיק מים ואוכל למסע הארוך. הייתה בעם אמונה במשה ובאל שציווה עליהם לצאת. האל משגיח ודואג על כל אלה שנושאים את עיניהם אליו. אלה שמשרתים אותו ולא את הממון, לא צריכים להיכנס לחרדות בקשר לצרכיהם הבסיסיים. מיעוט נכסים מביא דאגה, אבל הלל טען במסכת אבות שמרבה נכסים מרבה דאגה. מסוג שונה כמובן. הדאגה לעתיד היא משהו שמעיק על חיינו ללא קשר למצבנו הכלכלי. הדאגה לרכוש ולפרנסה קיימת אצל העשיר והעני כאחד. וזהו סימן ברור לכך שהכסף והרכוש אינם יכולים להפיג את דאגות הקיום. כדי להתגבר על הדאגות, אדם צריך למצוא משענת רוחנית לצידה של המשענת הכלכלית. צריך שתהיה לו אמונה, שתיתן לו את הכוח להתגבר על הדאגות והחרדות בקשר לעתיד. כל אחד מאיתנו צריך לבחור בין שירות של אלוהים או של הממון, בין מציאת הכוחות להתקיים באמונה או להיות תלוי לגמרי בדאגותיו החומריות. כשהחיים מתרכזים סביב האמונה באלוהים וציות לדברו, האדם יכול להשתחרר משעבוד לדאגות החיים. באיגרת הראשונה על תימותאוס בפרק ו, מתייחס שאול אל המהות של חיי החסידות ואומר, ואומנם חיי חסידות המלווים הסתפקות עצמית, רווח גדול הם, שהרי מאומה לא הבאנו עמנו לעולם, וידוע שלא נוכל להוציא ממנו מאומה. וכאשר יש לנו מזון ובגדים, נסתפקנה בהם, אבל השואפים להתעשר נלכדים בניסיון ובמלכודת וברוב תאוות אביליות ומזיקות, המורידות את האדם אלי הרס ואבדון. הלא שורש כל הרעות הוא אהבת הכסף, ויש להוטים אחריו שסתו מן האמונה וגרמו לעצמם מכאובים רבים. האלוהים שנתן לנו את הדברים הגדולים, ברא את עולמנו ונתן לנו את החיים, קל וחומר שיספק לנו את הצרכים היומיומיים, כמו מזון, לבוש וקורת גג. התבוננו אל האורבים. אינם זורעים ואינם קוצרים. גם אסם או מחסן אין להם, ואלוהים מחלקל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. ישוע מזמין אותנו להתבונן בעולם שמסבירנו וללמוד ממנו. השימוש בדוגמה מוחשית מעולם החי, שכל ילד יכול להתקשר אליה, היא אמצעי המחשה יעיל וטוב, משום שמה שאפשר לראות ולהבין באופן מוחשי, אמור לחזק את האמונה שלנו בבלתי נראה, אבל מוחשי באותה מידה. האנשים אליהם דיבר ישוע היו ברובם הגדול חקלאים שבילו זמן רב בחיק הטבע ובהתבוננות בחיות ובצמחים שונים. הקריאה ללמוד על אמיתות רוחניות מתוך התבוננות בעולם הטבע נשמעה כבר בתנך. באיוב פרק י"ב, פסוק 7 אנו קוראים, ואולם שאל נא והמות ותורך, ועוף השמיים ויגד לך, או שיח לארץ ותורך, ויספרו לך דגי הים. מי לא ידע בכל אלה, כי יד אדוני עשתה זאת, אשר בידו נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. ובברית החדשה מוקדש הפרק הראשון באיגרת אל הרומיים כולו להתגלות, להתגלות שבטבע. מתוך המשלים של ישוע עולה בבירור שמדובר לא רק בהיקש בלבד, אלא בדמיון מובנה בין הסדר הטבעי לסדר הרוחני. או בשפת המשלים עצמם, מלכות האלוהים בנויה כמו הטבע. העל-טבעי אינו מופרד מהטבע, אלא מהווה המשך יותר מושלם שלו, ואלוהים שולט בשני העולמות. אלוהים הוא אלוהי הטבע והמין האנושי בתוכו, כמו שהוא אלוהי מלכות השמיים והמין האנושי בתוכה. אין תחום שהוא אינו בשליטתו, או שהוא ניטרלי לגביו מבחינה מוסרית. אם אלוהים מספק אוכל לציפורים שאינם לוקחים חלק בתהליך הזריעה, הגידול, הקציר והאגירה של האוכל, על אחת כמה וכמה הוא יספק את צורכי האדם שנמצא במעמד גבוה מזה של הציפורים, ומתאמץ לגדל ולשמור על המזון. ומי מכם בדאגתו יוכל להוסיף טפח על שנות חייו, וכיוון שאינכם יכולים לעשות את הדברים הפעוטים, למה תדאגו לשאר הדברים? הדאגה הרבה אינה מוסיפה ליכולת של האדם להתמודד עם הקשיים. האדם אינו יכול לעשות דבר כדי לפתור את הבעיות שאינן תלויות בו. התבוננו אל השושנים, איך הם גדלים. אינם טובים, אף אינם אורגים. אך אומר אני לכם, גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה, אשר היום ישנו ומחר יושלח לתוך התנור, על אחת כמה וכמה אתכם, קטני אמונה. לאחר שיפנה את תשומת ליבם של השומעים, לעובדה שהאל מאכיל את האורבים, ולכן יספק גם להם את המזון, מפנה ישוע את תשומת ליבם לפרחים, כדי להראות להם שגם את לבושם יספק האלוהים. השושנים הם סמל למינים הרבים של הפרחים שממלאים את הגליל בעונת האביב. בחודשי החורף והאביב מכוסה הארץ במרבדים נפלאים של פרחים בצבעים שונים, ואני מאמין שלפריחה זו מתכוון ישוע במטאפורה הנוכחית. השדות מכוסים בתפארת של צבעים שאפילו המלך שלמה, העשיר במלכי ישראל, לא היה לבוש בהדר שכזה. והנה תוך שבועות מספר ינבלו הפרחים והשדות ילבשו גוון חום צהבהב. אם בצמחים הפשוטים שהיום הם פורחים ומבשמים את האוויר בניחוחם המשקר ובצבעיהם העזים, ומחר הם נובלים ומושלחים אחר כבוד לתנור כדי לשמש כחומר בעירה, אם בהם השקיע אלוהים תכנון ודואג לתנאים הנכונים לקיומם, קל וחומר שידאג לנו, האל שהלביש את עשף השדה בצבעים מרהיבים, לא ידאג יותר לבני האדם שנבראו בצלמו? גם אתם, אל תהיו שואלים מה תאכלו ומה תשתו, ואל תהיו דואגים. כי אומות העולם מבקשים את כל הדברים האלה. ואתם, אביכם יודע שאתם צריכים להם. לכן, בקשו את מלכותו, וכל אלה ייווספו לכם. הגויים אינם מכירים את אלוהי ישראל, ואינם משתחווים אליו. בבלי דעת, הם מגבבים בתפילתם מילים ומשפטים שאינם יודעים אפילו את משמעותם. הם אינם בודחים בהשגחת האלילים שאליהם הם משתחווים, ולכן שואלים בדאגה מה נאכל ומה נשתה. אתם המאמינים, אינכם צריכים לדאוג בצורה זו לצרכיכם. משום שאביכם שבשמיים יודע למה אתם זקוקים. הוא יודע ופועל בהתאם. נשאלת השאלה העקרונית, האם הדאגה למזון ולביגוד היא משהו פסול? הרי זה בסך הכל טבעי לחשוב על הדברים האלה. האם הקטע שלפנינו הוא אינו בריחה מהמציאות הקשה? צריך להבין שהקטע שלפנינו הוא לא מסוג העצות המעשיות שמופיעות בספר משלי, אבל זוהי גם לא המטרה שלו. משפט המפתח של הקטע כולו הוא בסוף פסוק 30. ואתם, אביכם יודע שאתם צריכים להם, לכן בקשו את מלכותו וכל אלה ייווספו לכם. מילים אלה מחזירות אותנו לתפילת האדון. מזון ובגדים הם דברים הכרחיים, אבל מה שהמאמין צריך להבין הוא שבהשוואה למלכות האלוהים הם משניים בחשיבותם. מכיוון שדברים אלה הכרחים לקיומנו, אלוהים בהשגחתו יספק לנו אותם. בתנאי שמעל לכל דבר אחר, אנו מחפשים את מלכות האלוהים ואת צדקתו. ישוע אינו מזלזל בחשיבותם של הצרכים הבסיסיים, ובעבודה המבורכת שהאדם צריך להשקיע עבורם. הנקודה היא שהם משניים בחשיבותם בהשוואה למלכות האלוהים. ולחובות שיש לנו כלפי המלכות. אלוהים מבטיח לכל אלה שמחפשים את מלכות השמיים, שהם לא יגיעו למצב שבו יחסרו להם הצרכים הבסיסיים של החיים. לכן לא צריך לחפש אחריהם בלהיטות שנובעת מחרדה לעתיד. חיפוש שכזה יגרע מתשומת הלב שאנו נותנים לדרישות של המלכות. וכמו שאמרתי, לא יוסיף ליכולת שלנו להשיג את אותם הדברים. לגישה זו מתנגדים כמובן אנשי המעשה שאינם מאמינים בהשגחה העליונה. פסוק 31 בנוי בצורה אופיונית לדיבורו של ישוע. החלק הראשון, לכן בקשו תחילה את מלכותו, נאמר בזמן הווה, כתנאי שעלינו למלא, והמסקנה, וכל אלה ייווספו לכם, נאמרת בזמן עתיד. זהו סדר העדיפויות שאלוהים מצפה למצוא בחייו של המאמין. מאמין שדואג לקיים את הדרישות של האל, לא יצטרך לחיות בחרדה בקשר למזון או לשאר הצרכים שלו בחיים. השאלה היא האם מחשבותינו, תקוותינו ותפילותינו ממוקדות באלוהים, או שאנו כה מוטרדים מהדאגה לקיום, עד שדעתנו מוסחת מדבר אדוני ומלכות השמיים? אם מחשבותינו, תקוותינו ותפילותינו מתמקדות בישוע ובמלכות, אז מבטיח לנו האלוהים שהוא יספק את צרכינו החומריים. אם נתמקד רק בצרכים אלה, ישאיר אותנו האל לבד במלחמת הקיום האכזרית. אל תירא, עדר קטן, כי לרצון הים לפני אביכם לתת לכם את המלכות. ישוע פונה לתלמידיו ומכנה אותם בכינוי החיבה עדרי הקטן. זהו סימן לאהבה ולדאגה שהוכס כלפי האנשים שאיתם הוא מחלק את חייו בחודשים האחרונים, כמו אב שפונה לבנו בשם חיבה מקוצר. גם אנו שמשתדלים ללכת אחר ישוע, לשמוע לו, לחכות אותו, לספוג משהו מפילוסופית החיים שלו, אנו העדר הקטן שלו. הוא אומר לנו שאין כל סיבה להיכנס למצבים של חרדה ודאגה מופרזת. חרדה קיומית היא חטא, משום שהיא נובעת מחוסר אמונה באהבתו של האל ודאגתו העמוקה לילדיו. הוא רוצה להפקיד בידינו את מלכות השמיים עם כל הזכויות וטובות ההנאה שנובעות מכך. הסמכות שניתנת בידי משפחת המלוכה, הסיפוק של צרכינו, הסליחה על החטאים שחטאנו נגד המלך, ההגנה מפני אויבינו ותשומת הלב והאהבה של המלך כלפי נתיניו ובני משפחתו. ישוע ראה את מלכות השמיים לנגד עיניו כאשר דרש ודיבר וריפא חולים. הוא גם חזה את בואה כשהתפלל תבוא מלכותך. ומה צריכה להיות התגובה שלנו להבטחה הנפלאה של האל לתת לנו את מלכות השמיים? מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים. אוצר לא מתקלה בשמיים. במקום שאין גנב מתקרב לשם ואין האש משחית. כמו העושר שהוא מביא, האוצר החומרי קיים לזמן מה, ואחר כך הוא מתקלה ועובר. האש במסורת המקראית הוא סמל למשהו שמחלה כל דבר חלש ורפה, והוא כרכב יבלה, כבגד אוכלו אש, נאמר באיוב פרק י' ג'. האש והחלודה הם כוחות הטבע שבמשך הזמן משחיתים אפילו את הברזל, ואליהם מצטרפים כוחות החבלה וההרס האנושיים. התוצאה היא שהאוצרות שאנו צוברים מותקפים מכל הכיוונים. אם זהו גורלם של אוצרות החומר, איך יכול האדם הנבון לסמוך עליהם במאת האחוזים? האם העושר באמת שייך לי? הרי העושר הוא משהו שהשליטה שלי עליו היא מוגבלת. יש הרבה גורמים שהופכים כל עסק לבר סיכון. לעומת האוצר המתקלה, מציג ישוע את האוצר האמיתי. הרעיון של האוצר בשמיים, הרחק מהעולם שבו הכל נשחט, טבוע עמוק במחשבה היהודית, שלפי הצדיק עדיין אינו מחזיק בו באוצר האמיתי שבשמיים, אבל הוא יכול להוסיף עליו או לגרוע ממנו במעשיו כאן בארץ. אבינו שבשמיים אוגר את האוצר לאלה שהוגים בדברו, לאלה שגומלים חסדים בהסתר, לאלה שמתפללים וצמים בהסתר, ולאלה שאוהבים את רעם כמוהם. אנשים אלה יודעים שכל מה שנאגר כאן שווה כעין וכאפס לעומת האוצרות שנאגרים בשמיים. כי במקום שמונח אוצרכם, שם יהיה גם לבבכם. הלב הוא זה שמכוון את מעשיו של האדם, ולכן אפשר לקרוא את הפסוק מהסוף להתחלה, והמשמעות היא זהה. במקום של לבבך נמצא, שם יהיה גם אוצרך. באגרת אל הקולוסים נאמר, בדברים אשר למעלה יהגה לבבכם, לא בדברים אשר בארץ. הלב שמכוון כלפי מעלה ונוהג בהרמוניה עם רצונו של האל, ימצא את שכרו שם למעלה. במילים אחרות, אפשר להגיד שאת הלב של האדם אפשר לבחון לפי האוצר שלו. הפסקה שקראנו מדבר בפירוש על גמול שמחכה למאמין בשמיים, להזכירנו שישוע התבטא במונחים של שכר בעולם הבא. מעולם הוא לא הכריז שהטוב צריך לעשות לשמו, ללא מחשבה על התוצאות והשכר. ישוע היהודי היה אדם ריאלי, הוא הכיר את התקווה שיש לבני אדם לחיים מאושרים, והבטיח שתתגשם במלואה כשתבוא מלכות האלוהים. הוא גם הכיר את הפחד של האדם והשתמש בו כדי להתעמת עם שומעה עבודות האפשרות של קיום גרוע יותר לאחר המוות. עבורו הסוגיה לא הייתה אם צריך להיות גמול, אם הוא יהיה או לא, אלא איזה גמול מעניין אותך או אותך, זה של בני האדם או זה של האלוהים. בנקודה זו יש להדגיש שאת הרעיון של הגמול בכתבי הקודש אי אפשר למדוד בצורה מתמטית. מכיוון שאין אפשרות למדוד את הגמול שאלוהים נותן לנו, אין מקום כלל לאנוכיות דתית או לדרישה כלשהי מהאל. כמו את האהבה שהיא הבסיס לתגמול, אי אפשר למדוד מבחינה כמותית. גם התגמול לא נמדד על כף המאזניים. התגמול שמקבל האדם הוא מתנה שניתנת בחסד. יותר מזה, המאמן נדרש לא לחשב כל פרוטה שהוא נותן לצדקה. בעשותך מעשה חסד, אל תדע שמאלך את אשר עושה ימינך. ובמשפט האמין, כאשר יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים איתו, ויאספו לפניו כל הגויים, יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוחי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם מאז היווסת תבל, כי רעב הייתי ונתיתם לי לאכול, צמא הייתי והשקיתם אותי, עובר אורח הייתי ואספתם אותי ארום והלבשתם אותי. אז יופתעו הצדיקים, משום שכאשר הלבישו את הארום והאכילו את הרעב, לא חשבו על עצמם, אלא על צרכיו של העני. יום יבוא, וכל באי עולם יעברו לפני הרועה הטוב, כבני מרון, אשר יבקר אותם כבקרת רועה את עדרו, המעביר את צונו תחת שבטו. כל אדם יעמוד אז לפניו, עירום ועריה, מאורטל מכל הדברים שצבר בימי חייו. ואז יראה כל אדם מה הוא שווה באמת, ללא התארים והרכוש שצבר בעמל רב. חליל לנו להגיע לאותו מעמד, כשליבנו מנותק מאלוהים, וקשור רק לרכוש ולתארים שהיו לנו בימי חלדנו. תודה לכם על האזנתכם, ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.